בוקר טוב. בשורות טובות, ישועות ונחמות. אנחנו נייחד כרגיל את הלימוד, לא רק הזה, אלא בכלל מתוך מה שאנחנו עושים. כל אחד גם כן ימצא מקום לייחד את הלימוד שלו ואת שאר המצוות שהוא עושה לחיזוק עם ישראל בימים האלה. הימים החשובים האלה. אנחנו עומדים על נפשנו גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה ערכית. הלימוד הזה לחיזוק ממשלת ישראל, ראש הממשלה שעכשיו ביזיון גדול שנמצא בבית המשפט. בדיוק אמרנו היום בבוקר את המזמור שיר של יום שלישי שמדבר עד מתי תשפטו עוול. צריך להתפלל על זה, באמת. וגם שיהיה לחיזוק חיילינו, גבורת חיילינו. מישהו יכול לסדר לו כיסא? לשימון? לבד? אתה מסדר לבד? רפואת חיילינו. אמן. נגידו אמן. החזרת חטופינו, בריאים, שלמים. כן, אז אנחנו עושים את חלקנו פה בלימוד, שאנחנו מבררים את האמת, מה נכון, מה לא נכון בכל תחומי החיים. ומתוך זה, האמת הזאת חודרת בצינורות פנימיים לכל סדרות העם שלנו, וגורמת לאנשים לחפש את האמת ולא לרדוף אחרי, או לא ללכת שבי אחרי השקר שנמצא בעיקר ברשתות התקשורת. שלוקחת אותנו למקומות, למחוזות לא טובים. אני חייב לכם משיעור, משני שיעורים קודמים, נשאר לנו עוד שתי הלכות מהרמב״ם על תפקיד מלך המשיח ועל ימות המשיח. אז בואו נלמד את זה ואחר כך נעבור לשיעור של היום. אז בואו נראה קודם כל את חטא, בסדר? לא את זין, את חטא, נקפוץ לחטא. חטא זה תיאור של הימים שאנחנו כולנו שואפים לימים האלה. כן? ימים שיהיה בהם צדק ויושר, אהבה, חברות, וגם להעיר לגויים, כן? שגם הגויים תהפך רשעתם לטובה. כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, אז משל, כן, שגם העמים שהיום מה שמנהל אותם זה כסף, שליטה, כבוד, הנאות, וזה מביא אותם לכל הרשעות שמתנהלת בעולם, אז הם יספגו מאיתנו את הציר הזה, המרכזי הזה של אמת ויושר והגינות, ושכל הכוחות העולמיים, גם כל הכישרונות העולמיים, כולם ילכו לכיוון חיובי, של בניין העולם ולא של פירוק העולם. שאם נניח לדוגמה, אם האנרגיה האטומית יפעלו תחנות חשמל ולא צוללות גרעיניות, ולא פצצות גרעיניות, כן? וכן על זה הדרך. אז בואו נראה קודם חטא, אחר כך נחזור לזין. ובאותו הזמן, אותו הזמן שכולנו מצפים לו, כן? שיש לנו דוגמית ממנו בתקופת שלמה המלך, זה דוגמית שנדע שזה קיים, לא יש שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ולא תחרות. אתם יודעים מה קנאה עושה בחברה, במשפחה. יש משפחה שיש תחרות בין הבעל לאישה. זה סוד גדול. בעל ואישה ביחד פועלים ביחד למשימה משותפת, לבנות בית תקין, ולא מי מרוויח יותר ומי מקובל יותר ומי... יש כאלה בתים כאלה לצערנו. זה נורא והיום. זה לא מחזיק, זה אין בתים כאלה, הם נחרבים הבתים האלה. שהם ישמור אותנו. אז לא יהיה לא קינה ולא תחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה. אפשר להבין את זה בשתי אופנים. הטובה בפקר יהיה שפע גדול, אבל גם הטובה מנהלת את החיים. הטוב לב מנהל את החיים. לא קינה ולא תחרות. וכל המעדנים מצויים כאפר. אדם הולך למכולת, יכול לקנות דברים טובים בשביל הילדים שלו, ולא יהיה, לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. כלומר, כל העולם יעסוק בלדעת את השם. לדעת את השם, הכוונה, לדעת מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה לא טוב. זה יהיה הציר המרכזי שמנהל את האנושות כולה, דרכנו כמובן, כן? אנחנו המגדלור לדבר הזה. זה נקרא לדעת השם, זה לא משהו כזה אוורירי כזה עם איזה מצנפת ברוח על איזה הר גבוה. לדעת השם זה לדעת מה נכון ומה לא נכון, מה נכון לעשות, איך נכון לחשוב, איך נכון להרגיש, אהבה ולא שנאה וכו' וכו'. ולפיכך יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים ועמוקים באותו התקופה שיש שלווה, השלווה הזאת מאפשרת לפניות נפש, כלומר, אדם שנמצא בהישרדות, שהוא כל הזמן במלחמה על הכסף, על האנשים שמנסים לקופף אותו ולסנג'ר אותו, הוא לא פנוי. הוא לא פנוי. אבל בתקופה כזאת, שאתה לא מאוים, שאתה יכול לשלוח את הילדים שלך לבית ספר בלי לקחת אותם עם האוטו. אני בזמני, בדיוק אתמול היה לי שיחה כזאת, אני בזמני הייתי הולך לבית ספר, הילדים שלי הייתי שולח אותם לבית ספר, אני הייתי לוקח את הילדים שלי עם האוטו לבית ספר? למה? מה? אפשר לחיות ככה? יש לך 7-8 ילדים, ואתה כל אחד לוקח מבית ספר, מחזיר מבית ספר, הולך לחוג, מחזיר מחוג. זה לא נורמלי הדבר, זה אין, אין, אין חוף, זה עבדות. כן? אז כשיש פניות כזאת, כשיש פניות כזאת, אז החכמים מבינים את החיים לעומק, גם הדברים הסתומים. כמו שכתוב על המשיח, שהוא הריח, הוא מריח את האמת. כן? מריח את האמת. הוא לא צריך עכשיו שיביאו לו הוכחות וזה. הוא מריח את האמת. הוא מריח גם את השקר. ככה שפת אמת אומר שאנשים אמיתיים שמחפשים את האמת, הם מרגישים את השקר ומרגישים את האמת. אי אפשר לעבוד עליהם. גם בלי הוכחות. וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, מה שאדם יכול להשיג את האמת, כן? מה שהוא יכול להשיג, הוא לא יכול להשיג, כדור לא איראני אדם וחי, אבל מה שאדם, מה שקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא יוכל להשיג את החיים, להבין את החיים, את הטוב שבחיים, לשיא הזה נוכל להגיע, כשהעולם הוא, אנשים לא נמצאים בהישרדות, מה שנקרא, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה, את השם כמים לים מכסים. זה, איך אומרים, האווירה הכללית היא אווירה טובה ששואבת את הפרטים למקום הזה. נחזור לזין, בסדר? למה, מה המטרה, מה המוטיבציה של המקום הזה? כן? המוטיבציה הזאת יכולה להיות מוטיבציה אגואיסטית. שלא יהיה בעל פרנסה, שאנשים לא יפגעו בך. זה יכול להיות מוטיבציה שהיא הרבה אידיאליסטית, שהאמת תתגלה בעולם. וזה העיקר, שהאמת תתגלה בעולם. אז זין, לא נתבעו הנביאים והחכמים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על העולם, אנחנו לא רוצים מחכים שנהיה חזקים, כלכלית וצבאית וחכמים, בשביל לשלוט על העולם. זה לא המטרה שלנו לשלוט על העולם, כמו שמה רוצים האיראנים? הם רוצים לשלוט על העולם. למה אתם רוצים לשלוט על העולם? אין לכם מספיק כסף? דאגו לאזרחים שלכם. לא, הם רוצים לשלוט על כל העולם. לקפות את כל העולם לדעת האסלאם. שבו בשקט. תחיו את החיים שלכם, יש לכם שפע, יש לכם נפט. פתחו את הכלכלה שלכם, פתחו את התרבות שלכם. כן. אנחנו יודעים גם עכשיו לקראת חנוכה, היוונים. למה אתם רוצים להשתלט על כל העולם? למה? מה קרה? תנו לאנשים אחרים גם לחיות. אז כל זה, זה לא שנשלוט על העולם, ולא כדי שירדו בגויים, שאנחנו נרדה בגויים, שנקפה אותם. כן, יש לנו, אני אומר, את האסלאם, אנחנו רואים איך הם קופים את האנשים, לא בשביל זה אנחנו רוצים את הכוח, כוח החוכמה והאושר והצבא. ולא כדי שינסו אותם, גם לא שיגידו, וואו, היהודים האלה, בשביל שנרגיש טוב, גם לא בשביל זה אנחנו רוצים את זה. ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח שיהיה לנו אוכל בשפע ונוכל לעשות על האש כמה בירות וזה. לא שנגיד לעשות על האש ולשתות כמה בירות. כן, אבל זה בשביל שיהיה לך כוח להמשיך לעבוד, ללמוד, אבל לא בתור אידיאל ליהנות מהחיים. אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה. אתם שומעים? פנויים. פנויים, הכוונה זה פניות נפש. אני מצליח להסביר את... אני כבר ברחתי, אז... אתם מבינים מה זה פניות נפש? אתה פונה לבן אדם והראש שלו, באלף ואחד דברים אתה לא יכול לדבר איתו. אתה יכול לדבר איתו משהו טכני, כן? תביא לי פרון, קח כסף. אבל שאתה רוצה לדבר איתו משהו על, נניח, מערכת החסים שלו עם אשתו, המערכת החסים שלו עם ההורים שלו, או איך לנהל בחינה חינוכית יותר נכון את הבית ספר, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. אחד הדברים שגורמים לזה, דרך אגב, זה הפלאפון וכל האינטרנט הזה, והרבה אנשים היום שומרים שבת בגלל זה. כי יש להם יום אחד, וואו, שקט. עכשיו, אם אתה סתם בוחר יום שבת שקט, זה לא עובד. כי... אבל כשאסור לך, זה עובד. כשזה בא מיראת שמיים, זה עובד. אז אין פניות. אבל עכשיו... המצב הזה, התקין, הכלכלי והצבאי והמשפטי, שהכל רגוע, זה שיהיו פנויים לתורה, לחקור את האמת ואת הטוב לכלל ישראל, לעצמם, למשפחה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל. כן? אתם יודעים שהיום, אנחנו היום לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. יש לנו, קופים אותנו. גם בתור מדינה קופים אותנו, הנה במלחמה הזאת רואים שארצות הברית וגם העולם קופה אותנו. ואנחנו לא מה? וגם בתוכנו קופים אותנו, נכון? יש כל מיני אנשים אלימים, גנסטרים, שיש להם כסף ויש להם עמדות מפתח, והם קופים את האנשים. אנשים באים לעבודה, מפחדים להגיד את דעתם, כי אם הם חושבים אחרת, יגידו להם, שלום, יש כפייה. זה לא מצב נורמלי שיש כפייה, כן? אז אנחנו רוצים שיהיה המצב חופשי כזה, אבל לא סתם שנהיה חופשים, עכשיו נלך לים, נשחק פינג פונג, ועוד כל מיני דברים. אנחנו רוצים להיות חופשים, שנוכל באמת לעשות מה שנכון וצריך לעשות, בלי שאף אחד לוחץ אותנו. לא מבחינה חיצונית לוחץ אותנו, וגם לא מבחינה פנימית, שאני חייב. מישהו אתמול דיבר איתי על, הוא נמצא באיזה סוג של עבודה, שקשורה לעיתונאות, הוא לא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אם הוא יגיד מה שהוא רוצה, הוא בבית מחר, לא בעבודה. הוא צריך לכתוב או לפרסם מה שהבוס שלו אומר ולא מה שהוא חושב. כן? אז שלא יהיה לנו נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, דהיינו לעולם האמת, לאו דווקא אחרי המוות. עולם הבא זה לא רק אחרי המוות, עולם הבא זה העולם שהולך ובא, הולך ומשתכלל. כדי שנזכה לעולם שהולך ונהיה יותר ויותר מתוקן, כן? כמו שבארנו בהלכות תשובה, אומר הרמב״ם, אתה לא נלמד עכשיו בהלכות תשובה, אבל הדברים ברורים. תקופה מאושרת חומרית, אבל לא בשביל החומריות, אלא שנהיה פנויים ולא נשלטים באופן פרטי, באופן לאומי, כדי נוכל לחיות חיים אמיתיים, טובים, ישרים, אגונים, ולחקור את הדברים האלה כדי שיהיו יותר ויותר נכונים וטובים, ולהעיר לעולם כולו, שהעולם כולו בעצם יחיה על פי המוטיב הזה, על פי הציר המרכזי הזה, של רצון טוב ויושר. עד כאן, פרק אחד, סיימנו פה את העניין הזה של שני פרקים ברמב״ם, על ימות המשיח. ואנחנו נמצאים בעצם בפרקי גאולה. הנושא שלנו הוא פרקי גאולה. אנחנו נמצאים היום בגאולה, ואנחנו רוצים להבין מה קורה, ואיך הדברים מתפתחים, ואיך נגיע למקום הזה, המיוחד, החשוב הזה. זה מקום רגוע, מקום שמח, גם מבחינה אישית, גם מבחינה לאומית, גם מבחינה כלל אנושית. כן. איך מגיעים למקום הזה? מה הסולם שמביא אותנו למקום הזה? אנחנו לא יכולים לקפוץ לשם. צריך סולם, תהליך, למדנו על זה, קימה קימה, לאט לאט, בונים עוד נדבך ועוד נדבך, אין איזה סוף בעצם, המקום הזה אין לו סוף, כן? וזה החיים, זה המנוע של החיים, כן? זה המשמעות של החיים. איך בונים את זה? אז דיברנו כבר שאחד מסימני הגאולה זה שעם ישראל מתחיל להתקבץ לארץ ישראל, שההיסטוריה העולמית מתגלגלת בצורה כזאת, סליחה, שאין לנו שליטה על ההיסטוריה העולמית, כמו המלחמה הזאת, אין לנו שליטה. הדברים מתרחשים ואנחנו צריכים להגיב למתרחש. פתאום עכשיו סוריה התמוטטה. פתאום. כן? פתאום יש מלחמה באוקראינה. כל מיני, זה, אנחנו רק מגיבים למציאות. אנחנו צריכים להגיב נכון למציאות. אין לנו שליטה. כן? אז הדבר הראשון, בסדר, נגיע לזה. אנחנו, אבל קודם כל, צריכים להגיב, כי אנחנו לא, אין, פתאום נפלה עלינו מלחמה. לא חשוב כרגע לבא, באשמתנו, אנחנו צריכים להגיב לזה. והתגובה שלנו זה הבחירה החופשית שלנו. והתגובה הנכונה היא הבחירה החופשית. אין לך שליטה. אז כשאנחנו מדברים, זה היה רק דוגמה. כשאנחנו מדברים, אז אחד מסימני הגאולה שעם ישראל מתחיל לבוא לארץ. ההיסטוריה העולמית התגלגלה בצורה כזו שמלחמת עולם ראשונה, מלחמת עולם שנייה, בגלל איזה כבוד של זה ואיזה גחמה של מישהו אחר, התגלגל מלחמת עולם ראשונה ושנייה, שהביאה אותנו לפה. הראשונה סילקה מפה את הטורקי, והשנייה דחפה אותנו חזרה פה לארץ, כן? כי הארץ התפנתה. כמובן שהגאולה הזו, כמו שאמרנו, זה לא רק גאולה שאנחנו באים לארץ. לארץ הזאת ולמדינה הזאת יש ייעוד שכרגע דיברנו עליו. כן? אבל אחד מהסימנים שהעסק הזה מתחיל להתגלגל לטובה, זה שיהודים מתחילים להתקבץ לארץ. זה דיברנו על זה בשיעורים קודמים, נכון? נכון או לא? אז בסדר, בשביל זה אנחנו כל הזמן קצת חוזרים לזה. עכשיו, דבר נוסף שאמרנו, שלא רק שאנחנו חוזרים לארץ, אלא גם הארץ נפתחת. הארץ עצמה מתחילה לתת פירות, הארץ השוממה הזאת, שלא הצליחה להוציא פירות וחיטה, היה פה ביצות, לא הצליחה, היו אנשים ניסו, דיברנו על זה. אבל הארץ שהיא נפתחת, זה אחד מסימני הגאולה, כמובן זה לא הארץ יש לה, היא לא... הקדוש ברוך הוא גלגל ככה, שהארץ מתחילה להיות פוריה, ומתחילה לתת מזון, כדי שאנשים שיבואו לפה, יהיה להם ממה להתפרנס, ממה לאכול, באופן הכי פשוט, כן? גם זה דיברנו בעריכות. אבל השאלה היא, זה פה בכותרת, כן? מה מניע את תהליך הגאולה? מי שיזכיר לי בסוף, שאני צריך לכתוב את זה פה לאתר, שזה יהיה הכותרת באמת של השיעור, כן? מה מניע את תהליך הגאולה? מה מביא את זה שהקדוש ברוך הוא מתחיל לגלגל את המציאות ההיסטורית העולמית, כדי שאנחנו נשאב חזרה לארץ ישראל? מאיפה זה מתחיל? יש שאלה הזאת, השאלה הזאת היא קיימת גם על יציאת מצרים. מתי הקדוש ברוך הוא עוצר את הגלות שם? מתי הוא מתחיל לגלגל את זה שמשה רבינו ישלח ויתחיל להתגלגל היציאה ממצרים? קו אדום, השאלה מה זה הקו אדום הזה?
נשארים עוד צעד, אז 50 שערי תומך, לא יוצאים.
זה אחד הדוגמאות. באמת, שאנחנו יורדים למצב כזה של אל חזור, אז הקדוש ברוך הוא חייב להתערב. נכון, אבל אנחנו נראה עוד משהו. אם אנחנו נגיע לזה, אז בסוף, תזכירו לי, יש שפת אמת נפלא על זה, איך הגאולה מתחילה להתגלגל במצרים, וזה נכון גם לימינו. אבל קודם כל נלך פה לפי הסדר. הכוזרי אומר, עוד פעם, השאלה היא, מה מתחיל להניע את התהליך הזה? איפה הסטארטר? יש לך מנוע שצריך לעבוד, נכון? אתה נכנס לאוטו, ואתה רוצה לנסוע לעבודה, לא חשוב למה, אתה צריך להניע את המנוע שיתחיל לעבוד ולנסוע, נכון? מה הסטארטר שמתחיל להניע את כל הדבר הזה? אומר הכוזרי, בספר הכוזרי, אומר רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, מקור מספר אחד, בסוף הספר, זה הסיכום של הספר, בסדר? כתוב, אני מקריא, אתה תקום תרחם ציון, אתה זה ריבונו של עולם, אתה תקום, זה פסוק מתהילים, דוד המלך אומר, קדוש ברוך הוא, אתה תקום, אתה תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד, הגיע הזמן לכונן את הפרה של ארץ ישראל, דהיינו ליישב אותה, זה אתה, אתה תקום, אתה ריבונו של עולם, אתה תקום, כי רצו עבדיה, המילה כי, מתי הקדוש ברוך הוא יקום? כי רצו עבדיה את אבניה ואת אפרה יכוננו. כאשר ישראל ירצו. זה הסטארטר. כשעם ישראל ירצה, תכף נראה את זה בפנים, אז מתחיל להניע את הגאולה, וגם כל דבר אחר. ראינו את זה ברמב״ם, אנחנו נראה את זה עוד מעט, לגבי המשפט וחידוש הסנהדרין. כי רצו, כיסופים, שתוקקות. כשאנחנו נרצה לחזור, אנחנו בתור לאום, רצון הלאומי שלנו, לא ב-100%, מספיק שרוב, כן, הכל הולך אפי הרוב, כן? אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להניע את הגלגלים, המנוע מתחיל לפעול. בסדר? מתחיל לפעול, מתחיל כל מיני דברים לעשות, כמו בנביאים שאנחנו קוראים, שהקדוש ברוך הוא אמר, למשל, דרך אליהו, אמר לאחאב, שהמלכות שלו תיפול. אמר לו. פגש אותו באיזשהו מקום, אמר לו, המלכות שלך תיפול, בגלל מה שהרישות שלך. ואז התורה, הנביא מתחיל לספר מה קורה, איך יש מלחמה, ארם, סורים, ארם, מתגרים בישראל, יש מלחמה ועוד מלחמה, ובסוף אחאב נופל במלחמה הזאת. כלומר, קודם כל יש אמירה אלוקית שנגמר המלכות של אחאב שהיה רשע גדול, ואז מתגלגלים היסטורית, המהלכים ההיסטוריים, קליפה חיצונית, שהדבר הזה יקרה. אז אותו דבר פה, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו, כן? רצונו לומר הרבי יהודה הלוי, כי ירושלים אמנם תיבנה, זה יקרה. הוא נמצא 1,000 שנה לפני בניין מדינת ישראל השלישית. ירושלים תיבנה, מתי? כשיחשפו בני ישראל לתכלית הכוסף. שיהיה השתוקקות, שיהיה רצון, שעם ישראל יחזור לארצו, מתוך הייעוד של עם ישראל, מתוך רצון לתיקון העולם, מייסה בשקר וברמאות, ומחוסר יושר, אנחנו רואים את זה באום, בהג, בתקשורת, שימאס לנו כבר מהרוע, שאי אפשר לסבול את זה, אנחנו נראה את זה גם כן עוד מעט בפנים, כן? על ה... שאנחנו, כתוב, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מסבלות מצרים, כלומר, סבלות, כלומר, שכבר לא נוכל לסבול את העולם החומרי הזה, המרושע הזה, רצון למשהו מתוקן וטוב, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלגל את הגלגלי שיניים של ההיסטוריה, לכיוון הנכון. כשירצו, כן, שישראל, שבני ישראל יחשפו בתכלית הכוסף, רצון חזק, עד שכוננו אבניה ואפרה, היו מוכנים לבוא, לקום, לבוא עם הביצות, ועם הקשיים, ועם המלחמות, מוכנים לבוא, למסור את הנפש, ולהתחיל לבנות את הארץ. זה נקרא, יכוננו את האפרה, שזה, ראינו את התימנים, נכון, שבאו, ירדו מהמטוס, נשקו, לא רק התימנים, הרבה ספרדים, נשקו את הארץ. נשקו את הארץ מתוך כיסופים ואהבה לארץ. זה לא לחול, זה לקדושה שיש פה. לאמת שיש פה, ליכולת והפוטנציאל שיש בארץ ישראל להקים עם בריא בנפשו, במוסרו. וכמו שאנחנו מנשקים את התפילין ואת הציצית, למה אנחנו מנשקים? אנחנו אוהבים את התפילין, התפילין עוזרות לנו להיות בן אדם, לשעבד את הלב שלי ואת המוח שלי ואת המעשים שלי. אני בדיוק היום חשבתי על זה שהנחתי תפילין. שאני אוהב את התפילים האלה. מה, קוביות שחורות, מה יש לאהוב שם, מחיית? לא, אני אוהב את התפילים האלה, כי התפילים האלה כל יום מזכירים לי שאני רוצה להיות אדם טוב, ומאפשרים לי להבין שמעבר לגוף הבהמי, השחור הזה זה אור בהמי, יש קדושה שם. ואני רוצה להתחבר לקדושה הזאת. לפרוץ את הבהמיות, ולהתחבר לעולם ערכי ולא בהמי. או במילים אחרות, עולם ערכי ולא נהנתני. במילים הכי פשוטות. מקום מספר 2. זה דוד המלך בתהילים. מקום מספר 2, ספר חרדים לרבי אלעזר עזקרי, שאנחנו שרים את השיר שלו, ידיד נפש כל שבוע, אפילו פעמיים לפעמים. אשכנזים קצת יותר, כן? מגורי ערי בצפת, אומר, הספר חשוב מאוד, הספר הזה, לא לומדים כבר את הספרים האלה כל כך, אבל זה ספרים חשובים. אומר ככה, וצריך כל איש ישראל לחבב את הארץ, את ארץ ישראל, ולבוא אליה מאפסי ארץ, בתשוקה גדולה, ממש אותו דבר כמעט, במילים אחרות, צריך שאנשים יאהבו את ארץ ישראל, ויהיו מוכנים לקום ולבוא עם כל הקשיים. לא להגיד, להתקע שם בסיר הבשר, להתקע, יש לי את הבית חרושת שלי, ואת החברים שלי, ואת הבית כנסת שלי, מה עכשיו אני אבוא לארץ ישראל, פה הכל קשה, יש פה ביוקרטיה. מי שאוהב, הוא מוכן להתגבר על הקשיים. אם זה היה קל, והיה נחמד, פה אתה מרוויח פי שתיים, והכל נחמד ויפה, אז זה לא מראה שום תשוב, לא מראה כלום. סתם כדאי לבוא. אבל כשאדם יש לו תשוקה לארץ ישראל, ולייעוד של עם ישראל שנמצא באוויר של ארץ ישראל, הוא אוהב אמת, הוא מוכן לשלם מחיר חומרי בשביל זה. כן? אז הוא בא מאפסי הארץ, בתשוקה גדולה, כבן אל חיק אמו. כמו שבן אוהב את, את החום של האמא. כן? צריך את החום של האמא, בדיוק הרב... הרב רן כתב איזה סיפור יפה בעניין הזה, אולי פרסם את זה בוואטסאפ של הישיבה, על... טוב, תקריאו את זה, לא נרחיב עכשיו. כבן אל חיק אמו, שהוא צריך את החום של האמא, שהוא בא מהגן, שהוא בא מבית ספר, שם נלחם עם החברים, עם המורה, עם המורה, וזה בא הביתה, עם ה... בביתה, חיבוק הזה, אימא לה, מחבקת אותו, מרפא לו את כל הקשיים שהוא עבר בבית ספר, אחר כך נותן לו איזה קציצות טובות, איזה שניצל טוב. וכן. כי תחילת אבוננו, שנקבע לנו בחייה לדורות, מה היה האבון שלנו, הרי זה תשובת המשקל. למה אנחנו צריכים להשתוקק לארץ ישראל, וזה מה שיניע את הגאולה? כי מאסנו בארץ ישראל. יען מאסנו בה שנאמר ואם עשו בארץ חמדה, זה חטא מרגלים. לא רוצים. לא רוצים את ההתמודדות הזאת עם הארציות של החיים. אשר אנחנו רוצים להכניס כמובן תוכן מוסרי לתוך ההתמודדות עם החיים החומריים. לא רוצים. טוב לנו לשבת שם תחת ענני הכבוד, ללמוד תורה. לא, לא. איך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? רב לכם שבת בער הזה. בסדר, קיבלתם תורה יפה מאוד. לכו לארץ ישראל, תיישמו את התורה הזאת בחיים. תהיו אנשים טובים בחיים, לא... מסביב, אני יודע, במדבר, עם המן והבאר, כל, אתם נפעלים, אתם לא עושים. אז נפעלתם 40 שנה, עשיתי לכם סדרת חינוך, עכשיו בואו תיישמו את זה, תיישמו את זה בארץ ישראל. שלוש. אני יודע שאני חוזר על הדברים מכמה כיוונים, כדי שנבין. זה לא מספיק שאנחנו לומדים דבר מסוים. נשאר באוויר, נכנס להרדיסק. הוא לא מנהל אותנו. לכן, יש מקום לתחון את הדברים, להביא אותם מכל מיני כיוונים, כדי שאנחנו נחיה את זה. כי הדבר הזה, הגאולה הזאת, זה גם הגאולה של עצמנו. גם אנחנו צריכים, הגאולה הזאת, הגדולה הזאת, זה לא שאני עכשיו יהיה רמטכ"ל או ראש ממשלה. אני אחראי על הגאולה שלי, ואתה על הגאולה שלך, ואתה על הגאולה שלך, ושכולנו נרצה להיות גאולים, דהיינו, להיות אנשים אמיתיים, אז יהיה רצון כללי, שהקדוש ברוך הוא יתחיל להפעיל את הגלגלי שיניים של ההיסטוריה, כדי שהגאולה תבוא. כן, אז לכן אני תוכן את זה. ונראה מכמה גדולים, כוזרי, יהודה רבי הלוי, ספר חרדי, מגורי הארי, ועכשיו נראה את אור החיים הקדוש, רק נראה קודם כל את הפסוק במקור שלוש. כי ימוך אחיך, אומר הפסוק בויקרא, אחיך נחלש מבחינה כלכלית, כן? הוא מכר את אחוזתו, אין לו כסף, הוא צריך למכור את השטח שלו, של קיבל מאבותיו, הנחלה שלו. ובגואלו הקרוב אליו צריך מישהו מהקרובים שלו לגאול את הקרקע, כי זה שייך לשבט, שייך למשפחה הקרקע הזאת, לא רק מבחינה פיננסית, בעיקר מבחינה שכל אחד צריך לשבת במקומו, כי כל אחד שיושב במקומו, אז הוא מופיע בכישרונותיו. כמו שמביא גם הכוזרי במקום אחר, אתה תיטה עכשיו עץ תפוזים פה בירושלים, אז הוא נותן פירות דרדלה היום. זה... תיטה עץ תפוזים, אני יודע מה, בכפר סבא שם, באזור הזה של השפלה, תן לך יופי של פרי. כי תפוזים לא גדל טוב פה, זה לא המקום שלו. תיטה דובדבן בכפר סבא שם, לא יהיה פירות. תיטה דובדבן פה בירושלים, תן לך יופי של פירות. שם לא יהיה פרי בכלל. כי הוא צריך קור. בשביל להפוך, בשביל להוציא פירות, הוא צריך קור. אז בגואלו, מישהו במשפחה צריך לדאוג לקנות את הקרקע הזאת, כדי שישאר במשפחה. ובגואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. זה הפשט. האור החיים הקדוש לוקח את, את הפסוקים האלה למקום של הגאולה. בעצם מי שקונה את הקרקע, הוא גואל את, גואל את הקרקע, הוא גואל את המשפחה, הוא גואל את, את הייעוד של המשפחה שבא לידי ביטוי במגורים בקרקע שלהם, במקום המיוחד, במיוחד שלהם, כי שם, רק שם ייצאו הכישרונות שלהם, ולא במקום אחר. ימוך לא, הוא נחלש כלכלית. יש לו בעיה, אין לו, אין לו יכול לשלם במקולת, לא יכול לשלם תשלומים, אין לו כסף, מוכר את הקרקע. אז אחד מהמשפחה, אחיך, אחד מהמשפחה, כן, יבוא וצריך לעזור לו לפתור את הבעיה, אבל שהקרקע תישאר במשפחה, כי הסברנו שהקרקע זה לא רק קרקע כלכלית. בסדר? אומר האור החיים הקדוש, פרשה זו תרמוז עניין גדול. והערה גדולה ליושבי תבל. יש פה סוד גדול מאחורי הפסוקים הפשוטים האלה. כן? כי כשהתחתונים, כלומר, התחתונים זה האנושות, העולם, העליונים זה המלאכים, כן? כשהתחתונים מתין מדרך הטוב, כשהם הולכים סוטים מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה. כלומר, השפע האלוקי שיורד, בריאות, פרנסה, חוזק, הבנה, כן? כשאנחנו הולכים לכיוון לא נכון, אז כאילו השיבר נסגר. השיבר הולך ונסגר, לא נסגר, הולך ונסגר, השיבר של השפע נסגר. זה תלוי בנו. כל השפע זה בא מריבונו של עולם, אנחנו אחרים רק על השיבר. כשאתה פותח ברז בבית, אתה לא ממציא את המים. המים נמצאים באיזה בריכה בצינורות, אתה רק פותח את הברז וזה נכנס הביתה, וגם בבריכה זה בא מהבארות, הבארות זה בא מהגשם. כן? אנחנו יושבים על השיבר. וכשאנחנו לא פותחים את השיבר, כלומר שאנחנו לא בסדר, אז השיבר נסגר או הולך ונסגר. כי עיקר תלוי בתחתונים. העולם כל הזמן מחכה, כל העולם העליון, כל המלאכים, כל החוקים של הטבע מחכים, בשביל לעזור לאדם לבנות חיים מתוקנים. הסברנו את זה פעם אחת, רבי נחמן נדמה לי מסביר את זה, שהקדוש ברוך הוא מתייעץ עם המלאכים. בוא נברא אדם. כך כתוב, בוא נברא אדם. שואלים, עם מי הוא מתייעץ? סימן שיש עוד אלוהים, הוא לא לבד. לא, הוא מתייעץ עם המלאכים. רש"י מסביר למה הוא צריך להתייעץ עם המלאכים, מה הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יכול לעשות, הוא צריך את המלאכים להתייעץ איתם. אלא מה, הוא למד אותנו דרך ארץ שאדם שהוא בוס, אדם שהוא מנהל, אדם, זה יכול להיות אבא בבית, זה יכול להיות מנהל בית ספר, זה יכול להיות, מתייעץ עם האנשים סביבו. על ידי זה שהוא מתייעץ עם האנשים סביבו, הוא מושך אותם לתוך העשייה. הם חלק מהעשייה. הוא מוציא אותם מהראש קטן, כמו שאומרים. שבה יש בוס כל הזמן אומר מה לעשות, אז כולם תוך ראש קטן. אבל כשאתה משתף אותם בהחלטות ובמשימה של הבית, של המפעל, של הבית ספר, הם לוקחים אחריות. אז הקדוש ברוך הוא שיתף את העולם העליון, את המלאכים שמנהלים את העולם, ושיקחו אחריות, שיהיו שותפים. אז הם מחכים, כל העולם העליון של כל החוקים, מחכים שאדם יפתח את השיבר, כלומר שיעשה טוב, כדי לעזור לו לעשות טוב. לפעמים יש עיכובים, כי רוצים לראות עד כמה באמת האדם רוצה, או כמה הוא משחק אותה. כן? בסדר? אז הכל תלוי בתחתונים. הקדוש ברוך הוא, העולם העליון רוצה כל הזמן להשפיע טוב. יהיו טובים, תקבלו טוב. לא תהיו טובים, אני עוצר לכם את השפע, כי מה תעשו עם השפע הזה? תעשו דברים רעים. אתם רואים עכשיו מה שקורה במדינה, יש אנשים שלהם הרבה כסף, הרבה שליטה, מה הם עושים? הורסים את המדינה, אנחנו במלחמה על החיים שלנו, והם תוקעים מקלות בגלגלים. הם משתמשים באושר ובכסף ובחוכמה שלהם לעשות רע. אז הקדוש ברוך הוא יסגור להם את השיברים. אתם לא מאמינים? חכו. זה יקרה. הכל תלוי בנו. ואמר בפסוק, הוא מחר מאחוזתו, ירצה על המשכן, כלומר, מחר את אחוזתו, בפשט זה אחוזתו, בעומק, כשעם ישראל לא הולך בדרך טובה, הוא רוצה למכור את המשכן, את בית המקדש, הוא רוצה למכור. מואס במשכן, מואס בבית המקדש, מואס בחיים הערכיים, זה נקרא למאוס בבית המקדש. משכן העדות, אשר הוא אחוזתו התברך, אחוזתו של מי? של ריבונו של עולם בארץ. זאת אומרת, שמה זה מקור הטוב. משם אנחנו יונקים להיות אנשים טובים. אבל אנחנו נמאס לנו מזה, לא רוצים להיות אנשים טובים. די, עזוב אותך, לך שלוש פעמים לתפילה, כל הזמן לעשות טוב. תן קצת ליהנות, תן קצת לזלול, תן קצת... מבינים מה שאני אומר, נכון? שבו ישרה שכינתו, שם הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו, כן? כלומר, שם אנחנו מחוברים ליכולת להיות אנשים טובים, ובעוונותינו נמכר הבית, למי? לגויים. יצאנו לגלות. אתה מבין, זה משל ונמשל. אני מצליח להסביר את עצמי? זה משל ונמשל. בפשט, זה אדם שאין לו כסף. בנמשל, זה עם ישראל, שמואס ומוכר, מוכר את החיים שלו. מוכר את החיים הנכונים שלו. נמכר הבית ביד האומות. יצאנו לגלות. כי נמאס לנו, אז הוציא אותנו לגלות. נמאס לנו להיות אנשים טובים. חפשים רק ליהנות. עוד פעם חנוכה עכשיו, מה קרה? הלכו אחרי היוונים, על הנאות, החיים. היוונים, מה הם שמים בראש? את הנאות, החיים. כל החוכמה היוונית וכל הפילוסופיה, זה בשביל שלאדם יהיה, הוא יוכל ליהנות. אנחנו לא באנו ליהנות. באנו לעשות טוב. מי שעושה טוב, הוא שמח. מי שבא ליהנות, בסוף הוא עצוב. הוא עצוב והוא צריך כל מיני תנדים, כל מיני חומרים שכדי להיות שמח. והודיע כתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק. עכשיו יש פה משהו. הגאולה היא ביד הצדיק. ביד הצדיק הכוונה ביד התלמידי חכמים וגדולי הדור. דיברנו על זה כמה פעמים. מי אחראי על המצב החברתי, החינוכי, הערכי של עם ישראל? ביבי. לא, מה אתם רוצים ממנו? הוא למד בישיבה? הוא למד תורה? הוא יודע לנהל. אבל הוא לא יודע. מי אחראי על זה? חכמים. חכמי התורה אחראים על זה. הסנהדרין. תלמידי חכמים אחראים על המצב הרוחני של עם ישראל. והודיע כתוב כי גאולתו של עם ישראל, גאולתו של עם ישראל, היא ביד הצדיק, ביד הצדיקים, אשר יהיה קרוב לשם, הצדיקים שהם קרובים לשם, הצדיקים שיודעים את האמת, הצדיקים שהם אחראים להביא את האמת, שזה יהיה המיינסטרים של השאיפות של עם ישראל, כן? על דרך אומרו, בקרובי הקדש, כמו ש... לא נרחיב על זה. הוא יגאל ממכר אחיו. מי יגאל? הצדיקים של הדור, החכמים של הדור, אנשים שקשורים לריבונו של עולם, שקשורים לאמת, הם צריכים לגאול את עם ישראל מהתפיסה החומרית שלו, שהוא מכר אותה. כמו עשיו, מה אני צריך? את הבכורה, נכון? אותו דבר. מה אנחנו צריכים את הבכורה? לא צריך. הבכורה זה הכוונה מי מנהל את העולם בדרך טובה וישרה. זה הבכורה. והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אדם. עכשיו הגאולה זה הנושא שלנו. בהעיר, להתעורר. איך התעוררו לרצון הזה שמביא, מתחיל לגלגל את הגלגלי שיניים של הגאולה, בהאיר ליבות בני אדם, כלומר הצדיק, הצדיקים צריכים להאיר את ליבות בני אדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן מכם. עכשיו מדובר פה בגלות, הוא מחר, מחר את השטח שלו, מחרנו את המקדש, אנחנו בגלות. החכמים צריכים להאיר את ליבות הגולים, ולהגיד להם, טוב לכם להיות גולים משולחן אביכם, טוב לכם לחיות שם בגלות, בשקר של הגלות, בכוחניות שיש בגלות. אני אומר עוד פעם, תסתכלו על הסרטים האמריקאים. היה סרטים פעם מערבונים, והיום גם, הכל כוחניות שם. זה טוב לחיות שם? לא טוב לחיות שם. זה לא נכון. יהודי אוהב לחיות חיים ערכיים. הוא לא אוהב לחיות חיים חומרים בלי ערכים. הוא לא אוהב את זה. אז בהתחלה נראה לו טוב, אחר כך הוא נחנק. נחנק והוא מחפש. מי צריך להעיר את זה? החכמים שצריכים להעיר את זה. ומה יערב לכם החיים בעולם? מה זה טוב לכם? אז יש לכם עוד מכונית ועוד מכונית, ויש לכם עוד אחוזה, זה בסדר, יופי. אכלתם סטייקים, את כל הסטייקים שבעולם. קטיתם מכונית כזאת, מכונית כזאת. יופי, בשביל מה? פה יהודי אחד חוזר בתשובה שהיה אולי גם עכשיו, שיר גדול. טלפון אחד, הוא 500 אלף דולר עובר דרך הכיס שלו. נמאס לו! עוד מסיבה ועוד מסיבה ועוד אישה ועוד אישה. עוד סם... די, מה יוצא מזה? זה לא... כמה יהודי יש לו משהו ישר פה בפנים, פח שמן, שלא יכול להתאמע. יש לו, כל אחד יש לו פח שמן טהור פה שאי אפשר, אי אפשר למחוק אותו. הוא לא יכול לסבול את החיים החומריים האלה. זה נחמד. תקופה מסוימת, אחר כך זה נמאס לך. מה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן החברה העליונה, כוונה חברה ערכית, חברה אידיאליסטית, חברה שאוהבת טוב, חברה שאוהבת אחד לשני, עוזרת אחד לשני. אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם, הוא אלוהי עולם, ברוך הוא לעד. מה יעזור לכם? מה, אתם לא רוצים לחזור הביתה לחק עמכם? לחום של אימא? מה את אוכל שם במסעדה איזה סטייק שהכין איזה מישהו? לא יודע מה, איזה ערבי אחד שאתם אוכלים אוכל במסעדה, והערבים מבשלים את זה. אין כמו הקציצות של אימא. בקציצות של אימא יש את החום של אימא, את האהבה של האימא. זה טעם אחר. לא טעם, לא הטייסט. זה טעם אחר בלב. אספרת לכם גם סיפור על איזה בחורה אחת, אני יודע, למדה באולפנה, הייתה, האחות שלה הייתה שכנה שלנו. אז היא סיפרה, למדה באולפנה. אני זוכר, שאלתי אותה, איפה אתם אוכלים צהריים, אתם גומרים? לא, מביא איזה סנדוויץ', אבל אחר כך אני באה הביתה, לקציצות של אמא שלי. כל היום מחכה לקציצות של אמא שלה. לא בגלל הטעם, לאמא שלה, לאהבה, לרגש. נינו, יותר מדי תכליתיים ושכלים, שאנחנו שכחנו כמה אהבה וחיבור, כמה שזה חשוב, כמה זה בריא, כמה אנחנו מתמוטטים כשאנחנו לא מחוברים ולא אוהבים אחד את השני. איזה הרגשה יש לבן שהוא מסוכסך עם ההורים שלו? הוא יכול להיות בריא מזה? או עם אשתו? או עם הילדים שלו? זה חור בלב. בשביל שאין מערכת יחסים תקינה, זה צריך להיות שאדם ירצה להיות אדם טוב. וימאיס, כלומר, התלמידי חכמים צריכים לגרום לאנשים לרצות לבוא לארץ ישראל, לעולם ערכי, ולהמאיס בעיניו, בעיני העם, את האבות הנדמים. להמיס זה בסדר, כמה תאכל, כמה תהיה עם נשים, כמה מסיבות, להמיס את זה. כל הספרי מוסר בנויים ככה, פלא יועץ מי שלומד, לומדים פלא יועץ. הוא מחבב בעינינו את הדברים הטובים, וממיס לנו את הדברים הרעים. ויעירה מלשון להתעורר בחשק, הנה זה המילה שחיפשנו, בחשק הרוחני גם נרגש, לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם. צריך לעורר את הרגש שלהם, הרגש הטוב שלהם, לרצות לעשות טוב. ובזה יגאל השם את ממכרו. על ידי שנעשה טוב, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מהגלות. איך בנוי המשכן, איך הוא בנוי? ממה הוא בנוי המשכן? גם על זה דיברנו פעם. ממה בנוי המשכן או המקדש? ממה הוא בנוי? אתם לא יודעים ממה בנוי המשכן והמקדש? מה זה, שאלה קשה? זה לא בגרות פה. מציב אבנים, לא נכון. חיכיתי לתשובה הזאת. לא, זה טוב שענית את התשובה הזאת. לא נכון. המקדש בנוי מהרצון הטוב של עם ישראל להביא עצים ואבנים. אתה שומע אותי? חכם יוסף. מהרצון הטוב, כל אשר ידבנו ליבו. משכן נבנה מרצון טוב, לא מאבנים. אין רצון טוב, האבנים נחרבות בנבוכדנצר, ב... לא יודע, אנטיוכוס, לא אנטיוכוס, איך קוראים לו? של הרומאים. טיטוס. אבנים לא עושה להם פו והם נופלות. כי הדבק של האבנים האלה זה הרצון טוב של עם ישראל. בית מקדש זה, 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 זה מנוע של רצון טוב. ועל זה עתידים ניתן את הדין. זה חמור מאוד. מי ייתן את הדין? החכמים. שלא מצליחים לעורר את עם ישראל לרצות להיות טובים. לרצות להיות טובים זה לרצות לבוא לארץ ישראל. לרצות להיות טובים זה לבנות את בית המקדש. להקים סנהדרין. להקים מדינה של צדק, של יושר, של הגינות. זה נקרא הרצון להיות טובים. עתידים לתת את הדין, החכמים. כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, מהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. זה קשה מאוד לשמוע את זה, אבל זה נכון לגמרי. אפשר להגיד שהחכמים באמת פועלים לעשות את זה, רק זה לוקח זמן, קימה קימה. אבל מה שאני רוצה להגיד פה, האחריות זה לתלמידי חכמים, לעורר את העם להיות אנשים טובים, ומזה משתלשל הכל. החשק הזה להיות טובים, זה מניע את גלגלי ההיסטוריה, לא רק לחזור לארץ, אלא גם שיהיה לנו ממשלה של אנשים טובים, בבית משפט של אנשים טובים, וכל המערכות של אנשים טובים, שאתה הולך לקנות בחנות משהו, זה לא מישהו שאתה צריך להיות ככה עם עיניים, איפה הוא משקר אותך, איפה הקט שלו, נכון? אתה הולך לחנות, אתה יודע שהוא אומר לך את האמת, על מה שהוא מוכר. תרצה, תקנה, לא תרצה, לא תקנה. כן? זה תלוי בחכמים שעושים לנו חשק להיות אנשים טובים, ושהטוב ינהל אותנו. אז החשק הוא המפתח. הלאה. יש לכם שיעור אחר כך? יש שיעור ב-12? כן? טוב, מה שנספיק, נספיק. אם לא, בסדר? חידושי ערים. חידושי ערים זה הסבא של השפת אמת. ראש השושלת של חסידות גור, שפת אמת, אנחנו... מי שלומד בבית המדרש שלנו, לאו דווקא מכון מאיר, כן? אז הוא יודע שאחד השורשים ואחד אחד היסודות והמעיינות שהרב קוק ספג מהם, זה מהשפת אמת. לכן אמר, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. הזכרתי את זה קודם ברמז, כן? והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. כלומר, הפסוק הזה מדבר על הצלה, על גאולה. הצלה ממצרים לביאתנו לארץ. מה זה המילה מתחת סבלות מצרים? מה זה המילה סבלות? מתחת עבודת מצרים, מה זה סבלות? אומר החידושי ערים שיש פה רמז. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הגאולה הראשונה היא מה שממעשים את הגלות. רק שתסנאו את הגלות, יתחילו הגלגלים של הגאולה לנוע. תסנאו את הגלות, מה תסנאו בגלות? את התרבות של הגלות. תרבות מצרים, מה זה תרבות מצרים? מה תרבות מצרים? נשים. כשאברהם אבינו יורד, הוא צריך להסתיר את אשתו. למה? כי דבר ראשון מסתכלים על נשים. תאוות המין, כן? רק שתמעשו את התרבות המצרית הזאת, שקשורה לתאוות המין, שלא תוכלו יותר. סימן שאתם במקום טוב. כל עוד אתם, עוד יש לכם פזילה למקומות האלה, אתם נשארים שם עוד שנה ועוד שנה. זה תירוץ אחר מה שאמרת, רבי יוסף. כן? שאמרת קו אדום. אתה זוכר? וכל זה הולך ביחד אגב, זה לא סותר. וכל זמן שסובלים את הגלות, כלומר, אפשר לסבול, גם היום מה שקורה, אנחנו כבר לא סובלים את האי צדק שיש במדינה, עם איזה חונטה שכבשה את המדינה, זה בלתי נסבל, אבל עד שאנחנו לא נצא לרחובות, תגיד, די, אז זה ממשיך, אנחנו סובלים, טוב, נתכופף, נעשה ככה, זה נקרא, אנחנו סובלים, יכולים עוד לחיות את החיים האלה שהצדק, שהאי צדק זועק לשמיים, שמתאכזרים לאנשים, מכניסים אותם למרתפי השבק, כאילו הם אחרוני המחבלים. משהו עושים, ראש ממשלה שעכשיו נמצא במלחמה, מכניסים הוא עכשיו למשפט שאין לה, במשפט הזה אין כלום. זה סתם משפט תפור בשביל להפיל אותו. זה בלתי נסבל. אבל זה, אנחנו כנראה סובלים את זה עוד. עובדה שזה ממשיך. אם היינו מפסיקים לסבול את זה, אז היינו יוצאים לרחובות, היה מישהו קם, מוציא אותנו לרחובות, לא נותן, חוסם את בית המשפט, לא נותן, אז זה הראש שלנו, אנחנו לא ניתן לו להיכנס לבית המשפט, אם הוא נכנס לבית המשפט, זה משפט שלנו, לא שלו. אני מנסה לתאר פה את מה זה הכוונה, לא סובלים, בלתי נסבל יותר. זה שאנחנו ממשיכים ולא מפגינים שם, ולא עוצרים את זה, עוד פעם, לא מדבר על אלימות, לקחת נשק, רימונים, וזה הכוונה, כשאנחנו שזה יהיה בלתי נסבל, אנחנו נצא החוצה, אי אפשר יותר. זה מה שאומר פה חידושי ערים, הסבא של השפת אמת. כשעם ישראל הפסיק, כלומר, עם ישראל, התרבות המצאת הבלתי נסבלת, זאת אומרת פה, אנחנו דיברנו על רצון, על השתוקקות. הרצון לטוב, הצד השני של המטבע זה שנאת הרע, נכון? אז המעיסה ברע מעידה גם על השתוקקות לטוב. כי אנשים טובים, זה לא מספיק שהם עושים טוב. הם גם לא סובלים את הרע. מי שעדיין סובל את הרע, הוא עוד לא אדם טוב, לא אדם טוב מספיק. פירושו, רגע, איפה הייתו? שממסים את הגלות, וכל זמן שסובלים את הגלות, אי אפשר לגאולה שתבוא. הכל תלוי ברצון שלנו. והוצאת אתכם מתחת סבלות, זה המשך הפסוק, פירוש, הוציא מכם את הרצון לסבול את מצרים. זה כבר משהו יותר עמוק, ובעצם גם המעיסה הזאת, זה מריבונו של עולם. אבל זה סוד יותר עמוק, כן? שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, גם את הרצון שלנו מנהל. כן? הוציא מכם את הרצון לסבול את מצרים, או שעל ידי זה שמייסרים אותנו, כן? אז זה מה שגורם לנו לא לסבול את מצרים. על ידי האיסורים שיש עכשיו, כן? הקדוש ברוך הוא רוצה להחליף את ההנהגה הזאת. ההנהגה הזאת של מדינת ישראל בלי תורה זה לא עובד. ואנחנו רואים עכשיו על השולחן את התוצאות שבלי תורה למה זה מביא. ועל ידי זה שהקדוש ברוך הוא גלגל את המאורה הזה, גם בחוץ וגם בפנים, מה שאמרת גם בפנים, זה שאנחנו נמאס בהנהגה שהיא לא מנועת על פי הצדק והיושר. רואים את התוצאות מול העיניים. אז זה, הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה. יש פה שני צדדים. אנחנו מגלגלים על ידי הרצון, והקדוש ברוך הוא מגלגל גם את הרצון שלנו. והמאס בעיניכם את הגלות. כלומר, הקדוש ברוך הוא ממאיס את הגלות בעינינו על ידי זה שהם מתאכזרים עלינו. ככל שהם מתאכזרים יותר, זה סדרת חינוך שאנחנו נמאס ברוע. וגם שוב, המלחמה הזאת, אנחנו רואים, כל אחד רואה שמלחמה של הטובים, בנאצים, ברעים, זה לא מלחמת חופש של העם שמחפש חופש, זה כל שטויות במיץ עגבניות, ידענו את זה תמיד. זה פשוט אנשים רעים. זה נחשף, אז הקדוש ברוך הוא יוצר מצב כזה, שהרוע גובר, והרוע גובר עד שהאמת נחשפת. כשהאמת נחשפת, אז אנחנו רואים רוב עם ישראל כבר מבין שאין מה להקים מדינות, חוץ מכמה עקשנים, שגם שיהיו בגיהנום לא יסכימו. כן? אבל רוב העם מבין. מבין שאין פה אלטרנטיבה, אין עם מי לעשות פה שלום, אין פה שום עם ששוכח או לא שום דבר. חוץ מלרצוח אותנו ולאנוס אותנו, אין לו שום מגמות אחרות. כל בלוף אחד גדול. וזה מתגלה. אז כשהאיסורים מתגברים, שהקדוש ברוך הוא מגלגל את האיסורים האלה, זה עושה לנו סדרת חינוך שאנחנו נסנה את הרוע ונעשה את הדברים האמיתיים שצריך לעשות. דיברנו על זה גם במתן תורה. כן, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כבב שנים, כבב דורות, להתבחבש עם העולם. כדי שאנחנו נשתוקק למישהו שייתן לנו דרך איך מנהלים עולם בצורה מתוקנת. הגענו למבול, למגדל בבל, לא ידענו, חסרי עונים, לא יודעים איך לנהל את העולם בצורה טובה. אז שאנחנו משתוקקים למישהו שייתן לנו דרך אמיתית, אז הקדוש ברוך הוא הוריד לנו את התורה. עכשיו לוקח זמן, אז שהיא מתעכלת. אנחנו בעזרת השם נמשיך, אני לא אוהב למהר ולגמור את הדף, כי זה חבל, כל משפט פה בעיניי שווה זהב. כן? לא יודע אם אני מצליח להעביר את הזהב הזה גם אליכם, אבל הוא שווה זהב. כן, זה, רואים פה איך הדברים מתגלגלים. אז בעזרת השם, אם אתם יכולים את הדפים להניח שבא בסוף, וחכו, אל תקומו עוד שנייה, בסדר? עוד שנייה. להניח את הדפים שם בסוף, שבשבוע הבא אנחנו נמשיך עם זה. עכשיו אני זז הציד, אתם יודעים למה?